שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט שלנו בשם
רייש כמו רצח.
מצד הזה בוז'נה ו...
אני פאטן.
אז פאטן, כרגיל, אספר כן, לנו באיזה פלטפורמות אפשר למצוא את הפודקאסט שלנו.
אז ברוכים הבאים שוב לפודקאסט שלנו. אנחנו רוצות להזכיר שהפודקאסט זמין להאזנה גם בספוטיפיי, גם באפל פודקאסט, גם בגוגל פודקאסט. זה ממש יעזור לנו אם תעקבו אחרינו, תדרגו אותנו בפלטפורמות השונות. זה גם יהיה ממש נחמד אם תשאירו לנו תגובות על הפרקים השונים. אנחנו רוצות גם להגיד שיש לנו ערוץ ביוטיוב בשם פודקאסט טרש כמו רצח, יש לנו קבוצה בפייסבוק בשם פודקאסט טרש כמו רצח, ויש לנו גם עמוד באינסטגרם בשם m_murder. כולכם מוזמנים להצטרף, לעקוב אחרינו, להצטרף לקבוצת הפייסבוק, לכתוב לנו דברים על הפודקאסט, או בכללי, אנחנו ממש נשמח לשמוע הכל. וזהו, ברוכים הבאים שוב.
היום אני רוצה להמשיך עם הסדרה שלנו, עם קייסים ממקומות, קייסים קשורים לטבע, ממקומות שונים בטבע. אז אני רוצה להזכיר שהיינו כבר בשלגים של סיביר, במינוס 40 מעלות, היינו בים של אלמוגים, עמוק עמוק בתוך הים, והיום נהיה עמוק בתוך החול. וגם ב-40 מעלות, אבל לפלוס, 40-50 מעלות לפלוס, ונהיה בעמק המוות בארצות הברית.
וואי, יפה.
יפה. אז אנחנו חוזרים ל-1996, בשמיני ליולי, שבארצות הברית, בלוס אנג'לס, מגיע מטוס, ומהמטוס יוצאים גרמנים, קבוצה של גרמנים. זה אגברט רינקוס, בן 34, הוא ארכיטקט, הבן שלו גיאורג ובר, בן 10, והבת זוגו של אגברט, בשם קורנליה מייר, היא בת 27, ויש לה בן, זה בן מניסויים קודמים גם, זה לא בן של אגברט, בשם מקס, והוא רק בן 4. גם אגברט וגם קורנליה, אחרי הם כבר גרושים, אחרי ניסויים ראשונים, ופשוט הם רוצים, עכשיו הם בני זוג ורוצים להתחיל התחלה חדשה, ולכל אחד מהם יש ילד מהניסויים הקודמים. והם באים מגרמניה, מעיר דרזנו. עכשיו, אגברט, הוא נולד בעצם בחלק הקומוניסטי של הגרמניה, ותמיד את התרבות מערבי היה לו מאוד כזה מעניין, והוא תמיד חלם שבארצות הברית זה כזה אגדתי וכזה חלומי, והוא חלם לבוא לטיול שם ולבקר ולראות את איך אנשים חיים בארצות הברית. והנה הוא הגיע לגיל 34, והוא עכשיו רוצה להגשים את החלום שלו, ותכנן טיול לארבעתם בארצות הברית. בגדול בחוף המערבי של ארצות הברית, בקליפורניה יותר. אז הם הגיעו ללוס אנג'לס, ותכננו להיות שם משהו כמו 20 יום. עכשיו, בגלל שהוא מהמקצוע שלו הוא ארכיטקט, אז הוא ממש ארגן ותכנן את הטיול במדויקות, והם יודעים בדיוק מה הם צריכים לעשות, איפה הם תבקרו. אז קודם כל ישר בשדה התעופה, לוקחים מכונית, סוחרים מכונית, זה פלימונט וויאג'ר, בצבע כזה ירוק כהה, זה מיני ון, זה ממש בול למשפחה, והוא ממש אוטו חדש, ממש אף אחד עוד לא השתמש בו מהחברה לסחירת רכב, וגם אוטו שמאוד פופולרי בזמן הזה בארצות הברית, וכל המשפחות האמריקאיות משתמשות בו, אז הוא באמת יכול להרגיש כמו אחד מהם. הם עושים את הטיול וממש נחמד, מבקרים בלוס אנג'לס, בהוליווד, מליבו, סנטה מוניקה, כל המקומות האלה פופולריות, ואחרי זה הם מתחילים עם האוטו שלהם לנסוע לצפון מזרח, ונוסעים לכביש המהיר מספר 15, סליחה. עכשיו פה כבר רואים שהנוף משתנה, זה כבר לא כזה ירוק, לא, אין שם הרבה צמחייה, והנוף מתחיל להשתנות לנוף מדברי, הרבה יותר חול, הרבה יותר חם, כבר חום של 40 מעלות, המזגן באוטו קצת מתחיל לעשות בעיות, והם נכנסים למדבר שמוהבי, ונוסעים לכיוון לאס וגאס, והם רוצים להגיע לעיר פרדייס, איפה שיש בית מלון, ממש בית מלון יוקרתי, בשם Treasure Island. ופה בבית מלון מבלים שוב כמה ימים טובות, ויש שם הכל, מה שאת לא רוצה, ממש כיף, כמובן כבר הכסף גם מתחיל להיגמר, אז בגלל זה מפה האקסברט מתקשר לבנק שלו בגרמניה, בשביל לברר אם הוא יכול לקחת מבנק בארצות הברית להוציא כסף שחסר לו, וגם מתקשר להייקה, חייקה הגרושתו, אמא של גיאורג, ומבקש ממנה ללוות לו קצת כסף, כי זה הטיול כנראה קצת עבר את מה שהיה מתוכנן מבחינה כספית.
אבל בשלב הזה כמה זמן בארצות הברית?
הם היו כבר, הם הגיעו, אני אגיד לך בדיוק, הם הגיעו בשמיני ליולי, ואנחנו מגיעים עכשיו ל-22 ליולי. אז כמה זה כבר היו?
כמעט שבועיים.
כן. עכשיו, הם היו כל הזמן בקשר עם הייקה, אמא של גיאורג, כי גם גיאורג רצה לספר לאמא כל הזמן מה, כי הוא מתרגש, הוא רואה דברים חדשים, אז כל הזמן התקשרו להייקה, היא הייתה בקשר איתם, וסיפרו מה הם רוצים לראות, איך הם יהיו, איך הם היו ואיפה הם יהיו, וגם הפעם אקברט מסביר להייקה שהם עכשיו עוזבים את טרז'ר איילנד, את הבית מלון, ונוסעים בעצם לכיוון של עמק המוות ורוצים שם לבקר. וזה כמו שאמרתי ב-22 ליולי. עכשיו הוא ישר אומר שיכול להיות שעכשיו הם לא יוכלו להתקשר כי לא יהיה להם שם אפשרות, אז שהיא לא תהיה בלחץ. ובאמת ב-22 ליולי הם עוזבים את נבדה ומגיעים לפירנס קריק. זה כזה נקודת פגישה של כל התיירים שרוצים לראות את העמק המוות, ומפה הם מתכננים ב-27 ליולי, מתכננים לחזור ללוס אנג'לס, ויש להם שם מטוס חזרה לגרמניה. עכשיו אחרי באמת מחכה, היא מבינה שלא יהיה להם הרבה הזדמנויות להתקשר, אז כנראה שהם ב-27 ליולי הם יוכלו להתקשר משדה התעופה, איך היה הטיול שם בעמק המוות ואיך זה הכל עבר. ומחכה ב-27 ליולי ואין שום צלצול. אבל בסדר, היא עוד לא נכנסת לפניקה, היא מבינה שבדרך יכולים להיות כל מיני דברים, וגם בשדה התעופה לפעמים מגיעים יותר מאוחר, אז יש פקקים, יש תורים, אז היא לא נכנסת לפניקה. אבל ב-28 ליולי היא באה לשדה התעופה בדרזנו ומחכה לבן שלה, ומחכה ואף אחד מהמשפחה הזאת לא יוצאת מהמטוס. ופה זה כבר היא מתחילה להיות ממש בלחץ, ומתקשרת לחברת התיירות שעזרה לתכנן את הטיול בגרמניה, ושואלת אם הם יודעים משהו. הפקיד שם ממש ממש נחמד, והוא אומר בטח אני אברר, ואחרי כמה זמן מתקשר לחייקה ואומר תקשיבי, אני ביררתי, הם לא עלו למטוס בלוס אנג'לס. ופה זה כבר חייקה ממש ממש בלחץ ובשוק ובפניקה, וישר הולכת למשטרה. ועכשיו מה המשטרה ישר חושבת? שאקברט פשוט חטף את גיאורג זה חטיפה של הורה, הורה זה נקרא, והוא פשוט עכשיו נעלם איפשהו בארצות הברית, או באיזשהו מדינה שעל יד ארצות הברית. למה הם חשבו ככה? קודם כל בגלל שהייקה אמרה שכן היו להם לפעמים איזשהו כזה ויכוחים על שמירה על גיאורג, והעובדים, חברים מעבודה של אגברט, גם אמרו, גם סיפרו למשטרה, שהוא לפעמים היה אומר שבשביל, שהוא רוצה לעבור לקוסטריקה, ובעצם ביחד עם גיאורג, וככה הוא התפטר מכל השמירות על גיאורג, ובעצם הוא יהיה רק אחראי אליו. אז הם יצאו ממסקנה שזה כנראה זה מה שקרה, שהוא תכנן את זה מראש. ורק ב-14 לאוגוסט, הם בעצם ב-28 לא חזרו ארצה, אז רק ב-14 לאוגוסט המשטרה בגרמניה מודיעה לאינטרפול שמחפשים משפחה כזאת, שזה יש פה איזשהו דבר, איזשהו פשע. ואינטרפול מתחיל לחפש גם במדינות שיכול להיות שהם, שהמשפחה נמצאת, לא מוצאים שום דבר. ובעצם פה אין יותר מה לעשות. אני כבר לא מתארת לעצמי מה הרגישה חייקה, נכון? כי פתאום כאילו חטפו לך, הבעל לשעבר חטף לך את הבן. ומה את עושה עכשיו? את ממש כל כך רחוקה, לא יכולה לאן לחפש. זה חוסר
גם למה המשטרה חיכתה כל כך הרבה זמן?
אז זהו, שלא יודעת, לא יודעת, אבל רק באוגוסט, ב-14 לאוגוסט, הם הודיעו לאינטרפול, זה באמת שבועיים אחרי זה, זה הרבה זמן.
כן.
עכשיו, ככה עוברים 3 חודשים, וב-20 באוקטובר 1996, דייב ברנר, הוא שומר בפארק, זה, עמק המוות זה פארק לאומי, אז הוא שומר בפארק וגם טייס, והוא מדי פעם עושה כזה טיסות מעבר למעל העמק המוות, ומה הוא מחפש? אם מישהו ראה את הסדרה Breaking Bad, אז הוא יודע מה הוא מחפש. את ראית את זה?
לא.
לא, אז חבל, חבל, תסתכלי, זה ממש טוב. הוא מחפש שם מעבדות מתאמפטמין, כי אנשים שם פושעים, לוקחים איזשהו קמפר כזה, הופכים אותו למעבדה כזאת על הגלגלים, ונוסעים למקומות איפה שאף אחד לא מגיע, ושם מייצרים מתאמפטמין. אז הוא מדי פעם, זה התפקיד שלו, ככה להסתובב מעל עמק המוות, ולחפש כאלה החכמים שככה רוצים לעקוף את החוק. ובאמת באיזשהו שלב הוא רואה איזשהו מבזק אור, ושמח כבר, אומר הנה יאללה תפסתי, ומתקרב מתקרב, ומה הוא רואה? הוא לא רואה קמפר, הוא רואה פשוט מיניוון, מיניוון בצבע ירוק כהה, שזה אוטו משפחתי, כמעט לא כל כך רואים אותו טוב, בגלל שיש מלא חול עליו, והוא גם בתוך החול, והוא מאוד מאוד מופתע שאיך המיניוון יכול להגיע למקום כזה, שזה אוטו שלגמרי לא מתאים למצבי שטח, כי פה, שם בשביל להגיע למקומות כאלה, צריך שיהיה את, אני לא יודעת איך זה בעברית, האמת, אם מישהו יודע, יכול להגיד לי, אני פשוט שכחתי. לאוטו יש את המנוע נותן פוש או לשני גלגלים קדמים, או לארבע גלגלים. אז אוטו שטח זה הפוש שמנוע נותן לארבע גלגלים. ופה זה המיניוון, זה רק עם שני גלגלים. אז איך הוא הגיע לשם?
זה 4x4 לעומת 2x4, לא?
כן, שפשוט המנוע נותן פוש לשני גלגלים קדמים, וזה באוטו רגיל. באוטו שטח, הפוש הזה מקבלים גם הגלגלים האחוריים. אז זה יותר חזק, והוא יכול לעבור דרכים, וגם האוטו שטח הוא יותר גבוה על, נכון. על הגלגלים. נכון?
אז זהו, נראה לי שזה נקרא ב4x4, אם אני זוכרת נכון.
יכול להיות, כן. יכול להיות. וגם הצמיגים באוטו שטח הם אחרים, נכון? נכון? ופה זה אוטו ממש רגיל, אוטו משפחתי, וגם הוא רואה ששלוש מהצמיגים, שלושה מהצמיגים, הם קרועים לגמרי. זה וואו. שני הצמיגים אחורים, ואחד, הצמיד אחד מצד שמאל, לגמרי קרועים, כאילו שמישהו נסע הרבה זמן בלי אוויר. עכשיו לוקחים את המספר של האוטו ובודקים, משטרה בודקת, והנה מצאו שזה אוטו מהחברת ההשכרה שאגברט רינקוס לקח את האוטו שלו. ובאמת החברה כבר נתנה כאילו למשטרה הודעה שגנבו לה אוטו, זה היה אוטו ממש חדש. אז יודעים שזה האוטו של אגברט רינקוס. עכשיו החוקר אריק אילמן בא עם השוטרים האחרים, בא למקום, והם פותחים את האוטו בשביל לראות מה יש בפנים. כי דייב ברנר הוא לא עשה את זה, הוא רק הסתכל מסביב. ופותחים את האוטו ומה מגלים שם? שיש שם, האמת שדי הרבה אלכוהול לעומת קבוצה עם ילדים. כי יש שם שני בקבוקי וויסקי, שלוש בקבוקי בירה. יש שם בקבוקים ריקים אחרי שתייה אחרת, יש אוכל, תיקים של תיירים, קוסמטיקה, יש גם צעצועים כי יש שם ילדים, נכון? והם מוצאים שם גם דרכון וכרטיסי אשראי של אגברט. אז פה זה כבר ברור שזה האוטו שהוא שכר. ומה שעוד מוצאים בתוך האוטו זה דגל ארצות הברית. ודגל הזה הוא היה דגל מבית של אקולוג. מה זה בית של אקולוג? זה כזה בית מסלע שהוא נמצא איזשהו 10 קילומטר מהאוטו, ששם מדי פעם שמים גם אוכל, גם שתייה, גם כל מיני דברים שצריכים תיירים. אם מישהו הולך לאיבוד או פתאום אין לו שתייה או משהו, אז הוא יכול פשוט לעצור שם ולהיות שם באיזשהו זמן, וזה מציל חיים כזה. זה בית של כולם, בשביל כולם. ועכשיו יש שם דגל של ארצות הברית, ואם מישהו נמצא בתוך הבית, אז הוא פשוט מרים את הדגל. ואם אין אף אחד, אז הוא מוריד את הדגל. אז הקבוצה הזאת כנראה שלקחה את הדגל מהבית, לא יודעים למה, גנבו את הדגל.
אולי כדי שיוכלו לאתר אותם.
אבל הדגל היה באוטו, אז איך...
אולי הם רצו כל הדרך מהבית של האקולוג לרכב שלהם לעשות עם הדגל.
האמת שכן, פה יכולים... לא יודעים למה, זה בעצם גנבו את הדגל. יכול להיות שילדים רצו והם חשבו שאולי זה של אב אחד. לא ניכנס לזה.
לא נניח הנחות.
כן, זה כבר לא כזה משנה. העיקר שמה שכן חשוב, שהם כן היו בבית של גיאולוג, כן? כי אם לקחו משם דגל, אז כנראה הגיעו לשם. עכשיו, כן. בתוך האוטו היה גם שק שינה, סגור חרמטי, כמו מהמפעל, ועל יד השק שינה הזה הייתה גם עטיפה בלי שק שינה, כאילו שהיו שני שקי שינה, באחד השתמשו. ולמה זה חשוב? כי חודש אחרי שהמשפחה נעלמה, מצאו איזשהו 30 קילומטר מהמקום של האוטו, מצאו כזה שק שינה. אבל לא ידעו מה זה, כי לא ידעו מאיפה הם יכולים לדעת, אז פשוט זרקו אותו. וזה כנראה היה אחד, היו כנראה שני שקי שינה, ואחד השתמשו ועזבו איפשהו שם. אז זה גם מצאו. עכשיו, הם מתחילים לחפש, אפילו שזה כבר 3 חודשים אחרי שהמשפחה נעלמה, ומה שפה צריך להגיד, מאיפה המקום הזה, עמק המוות, מאיפה השם שלו, בגלל שזה מצבי טבע מאוד מאוד קשים, שם טמפרטורות בקיץ מגיעים אפילו ל-50 מעלות, מאוד, מאוד קשה לשרוד שם, ובגדול בן אדם שהוא לא מוכן מראש עם מספיק אוכל שתייה וגם בגדים נכונים, הוא יכול לשרוד מקסימום כמה ימים, ובטוח לא ילד לא יכול לשרוד שם הרבה. אז פה כבר 3 חודשים, אז הסיכוי שהם עדיין בחיים נמוך מאוד, אבל עדיין צריך לחפש אותם. אז מתחילים לחפש ממש גם צוות של הפארק, פארק הלאומי של עמק המוות, שוטרים, שומרים בגדול, גם שוטרים של משטרה, גם האנשים שוולונטרי באים ומחפשים, ומחפשים משהו, אולי כן אפשר למצוא, אולי יש איזשהו נס שהם עדיין בחיים, ומחפשים ככה, ו2.5 קילומטר מזרחה מהאוטו, מוציאים מקום כזה, זה בקניון אנוויל, מוציאים בקבוק ריק, אחרי בירה, וזה בול אותה בירה מה שהייתה, היו בקבוקים באוטו, וגם מקום כזה שרואים שמישהו ישב שם, היה שם שיח כזה, ורואים שמישהו ישב שם, שתה את הבירה, וזה מה שהם מוציאים, וחוץ מזה לא מוציאים כלום, הם לקחו גם 2 מסוקים בשביל לסרוק את המקום, והם גם חושבים ש... משפחה עם 2 ילדים, כמה רחוק הם כבר יכולים להגיע מהמקום של האוטו, בטח שטח חיפושים הוא לא כזה גדול, ואז הם עברו אפילו מעבר לשטח הזה שהם חשבו שהם יכולים להגיע, ולא מצאו כלום. אז בגלל זה ב-6 בנובמבר הם הפסיקו את המבצע. אז סך הכל 250 אנשים השתתפו במבצע, חיפשו את המשפחה, ועלה, כל החיפושים האלה עלו $150,000, ולא מצאו כלום. עכשיו מה המשטרה חושבת? קודם כל רואים שהמשפחה, אחרי שעזבה את טרז'ר איילנד, ב-22 ליולי הם הגיעו לפירנס קריק, ופה, זה, כמו שאמרתי, זה מקום כזה שמפה התיירים יוצאים לעמק המוות. ויש שם איזושהי חנות שאפשר לקנות מסקרות, כרגיל במקומות כאלה. ופה המשטרה מגלה שהמשפחה קנתה איזשהו מדריך עם מפות של האזור הזה. אבל זה היה מדריך שהיה לו כבר 15 שנה. הוא היה די ישן, אבל הוא היה בשפה גרמנית, בגלל זה הם קנו אותו. אחר כך המשפחה נוסעת לקניון הנפה, ופה הם עושים קמפינג, ואז ב-24 ליולי הם התחילו שוב לזוז, מעבר לכזה בית ווטר זה נקרא, זה אגם שהוא בעצם יבש, אין שם כבר מים, והם הגיעו לוורם ספרינג. למה הם רצו שם להגיע? כי יש שם מכרה זהב, ושם זה מקום לתיירים, זה באמת זה ידוע.
תגידי, יש לי שאלה.
כן.
בדרך כלל תיירים הולכים לשם באמת, כאילו בלי מדריך כזה, לבד, או שנהוג יותר ללכת עם מדריך כזה בקבוצות?
אני חושבת שאפשר לבד להגיע לשם, זה עדיין okay. מקומות שאליכם יש דרך שאת יכולה לנסוע.
אוקיי.
Okay. כאילו זה, כן, שעדיין יש דרך, זה לא...
לא כזה נטוש כאילו.
כן, בדיוק. אז שם בוורם ספרינגס, אז יש כזה ספר לתיירים שהם יכולים לכתוב שם משהו, איזשהו מילים, שהם היו שם ומאיפה הם, את יודעת, זה נהוג גם במקומות כן. תיירים. אז הם בגלל זה יודעים שהם היו שם, כי כתוב שם, אנחנו נוסעים למנגל פס. שוב, אני עדיין לא יודעת איך להגיע פס בעברית, אני ממש מצטערת, דיאטלוף פס, כאילו אם מישהו יודע איך, המקום הזה שזה פשוט כזה, אני אפילו לא יודעת איך להסביר את זה, זה עמק כזה שנמשך הרבה זמן, זה פס, אבל סליחה, לא יודעת איך זה בעברית. אז הם כותבים שהם רוצים לנסוע למנגלפס, שזה איזשהו 23 קילומטר מהמכרה זהב, כן? ושם כתוב, אנחנו נוסעים למנגלפס, וכתוב אגברט, קוני, גיאורג ומקס. אז מזה יודעים שהם הגיעו לשם. ואחר כך הם פנו לכיוון הבית של גיאולוג, שזה בבנד וולי. זה משהו כמו 19 קילומטר מוורם ספרינג. עכשיו, פה זה כבר מוזר שהם עם האוטו כזה יוכלו להגיע בכלל לבית של גיאולוג. למה? כי אין שם כבר דרך. זה בעצם, זה כבר לא דרך ממש, אולי איזשהו שביל, אבל זה לא לאוטו משפחתי לא מוכן לתנאים של שטח. אבל איכשהו הם הגיעו לשם.
אז כאילו כבר פה הם סתו מהדרך.
נכון, נכון, אבל זה, הבית של גיאולוג היה ממש בתכנון שלהם, אז בגלל זה הם נסו לשם, אבל כנראה שהם לא ציפו שהדרך יהיה כל כך קשה. איכשהו הם כן הגיעו לשם, אבל זה לקח להם יותר זמן מה שכנראה חשבו, כן? כי הדרך הייתה נורא קשה ובגדול אין שם דרך. וכשהגיעו לשם, הם כנראה חשבו שעכשיו הם רוצים למנגל פאס, והם חשבו שכבר ככה איבדו הרבה זמן כשהגיעו לביתם של גיאולוג, אז לפי המפות של המדריך, הספר מדריך שלהם, ראו שיש איזשהו קיצור דרך שהוא נקרא אנוויל ספרינג קניון. וחשבו שבגלל שכבר איבדו זמן, ואת צריכה כל הזמן לחשוב שיש להם את הזמן מוגבל, בגלל שיש להם טיסה, נכון? אז הם צריכים להספיק לטיסה. אז כנראה חשבו שהם פשוט ייסו דרך הקיצור דרך הזה של אנוויל ספרינג קניון. וככה, דרך הקיצור הזה, הם יגיעו למקום, לדרך שכבר אפשר יהיה לנסוע כרגיל, כאילו דרך מסודרת עם אספלט, כן? עכשיו, שם בדרך למנגל פאס יש גם ברקר רנצ'ו. זה מקום איפה שאת בטח מכירה את הסיפור על קאט צ'רלס מנסון. אז האנשים מהקאט הזה הם באיזשהו שלב היו שם גרים. אז זה גם כאילו מקום כזה די מעניין לראות, נכון?
לגמרי.
אז משם הם רצו להגיע למנגל פאס דרך הקיצור הזה, וממנגל פאס כבר בדרך רגילה לגמרי מוכנה לבלארט, מבלארט ליוסמיטי, ומיוסמיטי כבר ללוס אנג'לס לשדה התעופה, כן? אבל כנראה משהו השתבש בדרך, כנראה. קודם כל, מה השתבש בדרך? זה שהם הגיעו עם האוטו הזה לבית של גיאולוג זה כבר נס, ואז הם התחילו גם לנסוע לקיצור דרך הזה. ובמפות, כן, זה היה קיצור דרך, אבל זה כבר, זה מפה מלפני 15 שנה. אז כבר הקיצור דרך לא קיים, אין שם כלום, אין שם אפילו שביל, כלום. אז כשהם נכנסו לשם, הם ראו שלא יכולים לנסוע הלאה. הצמיגים נקרעו, הם נסעו עוד כמה זמן בלי אוויר, אבל הדרך לא משתנה ואין שם שום שביל. אז הם הבינו שהם לא יכולים לנסוע ככה עד למנגל פאס, את מבינה? עד עכשיו זה ברור או...
כן.
כן? אז לא יודעים, לא מצאו אותו, חיפשו 250 איש, שני מסוקים חיפשו, לא מצאו שום דבר, לא יודעים מה קרה איתם. אז כמובן יש תיאוריות, נכון? אז מה התיאוריות? קודם כל, התיאוריה הראשונה שבאמת אגברט רצה לחטוף את בן שלו גיאורג, ובגלל זה הוא עשה כאילו שהם נתקעו שם, וככה עזבו את האוטו, ואולי איכשהו הוא קבע עם מישהו אחר שיקחו אותם, והוא ברח. כאילו זה התיאוריה שחטף את הילד שלו.
כן? אבל הדרכון זה שלו כן נשאר באוטו.
בדיוק, וגם כרטיסי אשראי נשארו באוטו שלו. נכון, אז זה קצת נכון. כזה מוזר, אבל זה התיאוריה שיכול להיות שהוא הכל את זה בנה מראש, בשביל לתת הרגשה שהם נתקעו שם, ובכלל לא, והם עכשיו איפשהו או נכבאים בארצות הברית, או כבר עברו למקומות אחרים, אבל שוב צריכים כל הזמן לזכור שאינטרפול חיפשה אותם, ואף אחד כאלה דומה למשפחה הזאת, לא חיים עובר את הגבול למדינות סביב ארצות הברית, אז לא מצאו שום דבר. עכשיו, התיאוריה השנייה, עליית בית של גיאולוג, כאילו עליית, אני מדברת במרכאות, כן? כי זה לא ממש קרוב, יש בסיס צבאי בשם צ'יינה לייק. ועכשיו הם אנשים שחושבים שזה יכול להיות גם איזשהו הסבר, שיכול להיות שהם נכנסו לשטח של הבסיס ומשהו שם קרה והחיילים ירו בהם, ופשוט בשביל שזה לא יצא לפועל אז איכשהו לקחו את הגופות ולא יודעים איפה זה.
נחביא אותם.
אבל זה תיאוריה שנייה. ועכשיו תיאוריה השלישית, שהמשפחה, או שמשפחה פגשה את האנשים של מנסון, צ'רלס מנסון, קבוצה של צ'רלס מנסון, שיכול להיות שעוד מישהו שם אחרי כל כך הרבה זמן איפה שהוא שם מסתובב, או שיותר נראה לי יותר יכול להיות שזה איזשהו פושעים שמייצרים שם מתאמפטמין, פשוט נתקעו במשפחה ולא רצו, או שחטפו אותם, או שפשוט דרגו אותם שהם לא יספרו לאב אחד. אז זו התיאוריה השלישית. עכשיו, מה אתה חושבת? מה קרה להם?
קודם כל, לי ממש מוזר שהם רצו ללכת לבית של הגאולו. כאילו לא נשמע שיש משהו לראות שם. זה נשמע פשוט כזה מין הפסקת ביניים לתיירים שנמצאים באזור שרוצים ללכת לעצר שנייה בבית, לאכול משהו ולצאת. אז כאילו היה לי מוזר שבכלל התכנון שלהם כלל עצירה בבית של הגיאולוג. כאילו הם הלכו ישירות, כאילו למה שהם ירצו ללכת לבית? כאילו נשמע לי יותר הגיוני כזה שהם פשוט נתקלו בדרך בבית, נכנסו לשם לאכול ולשתות איזה משהו, אבל לי נשמע יותר שהם פשוט הלכו לאיבוד, ואז הם הבינו, הם פשוט איבדו אוריינטציה, כי במדבר קשה מאוד כאילו, כזה, לנווט את הדרך, והם פשוט נקלעו לסיטואציה שהם פשוט נמצאים במקום שכולו מדבר מסביב, ואין להם לאן ללכת. ואז הם פשוט ירדו מהאוטו, חם יותר מדי.
כן, לך ולי בטוח היה קשה למצוא.
אחרי שתי שניות.
נכון, לא היה קשה לאבד אוריינטציה, זה בטוח, אבל אגברט, הוא היה די טוב, וכאילו הוא ידע מה הוא עושה, והוא תכנן ממש הכל, כן? זה לא צריך על כולם לחשוב שאין להם אוריינטציה כמו שכמון.
נכון, אבל תחשבי שכאילו הוא הגיע למקום שקודם כל הרכב שהוא לקח לא עזר לו להתקדם קדימה. עצם העובדה שהרכב נתקע באיזשהו שלב,
נכון.
כאילו גם אם הוא ידע נכון. לאן הוא צריך ללכת, עצם העובדה שהאוטו נתקע כבר קשה לו יותר, כי הוא צריך לרדת וללכת ברגל, ויש לו שני ילדים, ואין להם מספיק אוכל, אין להם מספיק מים, הם לא מצוידים כמו שצריך. אז כאילו גם אם הוא ידע לאן הוא צריך ללכת, אין להם אוטו באיזשהו שלב.
נכון.
אז למה, את לא מסכימה עם התיאוריה כאילו הזו? אני פשוט חושבת שהם הלכו לאיבוד, ותנאי טבע קשים פשוט.
אבל למה הם מצאו אותם? כי כמה רחוק הם יוכלו להגיע? הם חיפשו באזור שם אפילו מעבר ליכולת שלהם להגיע.
נכון, מה שמוזר לי זה השק שינה שנמצא במרחק של 30 קילומטר. כאילו זה ממש מוזר.
נכון.
אבל מצד שני עברו 3 חודשים, יכול להיות שפשוט השק הגיע לשם, לא יודעת, הוא פשוט איזה חיה עברה שם ולקחה את השק.
אז ככה זה עובר 13 שנה שאנשים לא יודעים מה קרה, לא מצאו אף אחד, ויש את התיאוריות ולא יודעים. ועכשיו המשטרה קצת כבר נמאס לה מכל הקייס הזה. אני רק חושבת על האמא של גיאורג, החייקה, כן. איך היא עברה את זה, זה פשוט משהו נורא.
נכון, גם אבא של הילד הקטן בן ארבע, מה שמו היה?
ופה... מקס, אז אני לא יודעת כן. כמה הוא היה מעורב, כי לא מצאתי שום אוקיי. מידע, כן? יכול להיות mm-hmm. שהיה לו, לא משנה לו, אבל יכול להיות גם שהוא כן היה קשור.
כן, לילד. זה קשוח.
נכון. אז ככה עובר 13 שנה, ועכשיו יש פה אנשים בארצות הברית שכן שומעים על הקייס הזה, על המקרה הזה, וכן רוצים למצוא משהו, כאילו איזשהו... איזשהו סיבה, מה קרה להם, איזשהו פתרון. היה לדוגמה אמת חרדר, שהוא כן ניסה למצוא את בתנאים האלה, אנחנו כל הזמן צריכים לחשוב שזה תנאים נורא קשים, זה עמק המוות, באמת, זה, לשרוד שם זה נורא נורא קשה, ובטוח לא בקיץ, עוד איכשהו אפשר בחודשים של החורף, אבל בקיץ זה נורא נורא קשה. אבל הוא גם נכון. לא מצא שום דבר, וככה מגיעים לתום מחות. תום מחות הוא בעצם מחנדס מהמקצוע, אבל הוא כזה בתור תחביב, היה אחד מהקבוצה של חיפוש והצלה מלוס אנג'לס. והוא נתקע אחרי 13 שנה, הוא נתקע בקייס הזה איפה שהוא קרה שם, וממש התעניין, והוא חשב, וואלה, זה לא יכול להיות שלא יודעים עד עכשיו, מה, כל ארבעה אנשים נעלמו, לא יודעים מה קרה איתם. והוא מתחיל להתעניין יותר ויותר, וקרה גם הכל על הקייס הזה, וגם הוא מצא את המדריך, את הספר מדריך, כן? של בגרמנית, והוא חקר שם כל המפות שיש שם, הוא ראה כמה המפות האלה לא מעודכנות, שחלק מהדברים שם בכלל לא נכון, ועל סמך זה הוא חשב שבעצם החיפושים היו בכיוון מזרח, איפה שלפי התוכנית של אקברט הם היו צריכים להתקדם. אבל הוא חשב שהם דווקא יכול להיות שהם לא הלכו לכיוון מזרח, רק לדרום. וב-27 לאוקטובר 2009 הוא בעצמו ועוד איזה משותף שלו, אז שני אנשים, הם מתחילים לחפש, הוא ממש מצויד טוב והוא יודע גם זה כי הוא בקבוצה הזאת של חיפוש והצלה, והוא יודע לאיזה תנאים הוא הולך, אז הוא מתחיל לחפש, אבל עכשיו לכיוון אחר, הוא מחפש לכיוון דרום. והם מתחילים שם לחפש, להגיע, ובאיזשהו שלב, המשותף שלו אומר, רגע, אני מצאתי פה משהו. וזה היו, בהתחלה זה נראה כמו נייר טואלט, זה ממש נייר כזה כמו צהוב, אבל כשמגיעים ומוצאים את זה ולוקחים את זה, רואים שזה בעצם הדפים בשפה גרמנית. זה כאילו דפים מהמדריך הזה, מספר מדריך, כן?
וואו, כן.
איזה סורי שאני כנס מה לא אומר את זה.
את צריכה לחדד את זה עכשיו, כן.
נכון. ומוצאים את זה. ואז המשותף של מהות עולה על גבעה וצועק למהות, מהות, לפי דעתי יש פה מלא עצמות, כי בעמק שם הוא מצא ממש ממש מלא עצמות, כאילו רואים מהגבעה, רואים כזה מקומות שזה יותר כזה בעיר נגיד, אז הם הוציאו את זה, התחילו עוד חיפושים, ומה הם מצאו שם? ארנק עם כרטיסי אשראי בשם קורנליה מאיר.
וואו.
כן. אז הנה, לקחו את הכל, כמובן הם הודיעו למשטרה ולחצו על משטרה לחפש עוד, והם הוסיפו כל העצמות האלה ולקחו אותם לבדיקה, כי עדיין לא יודעים אם זה עצמות של אגברט וקורנליה ולילדים. הם בכלל בהתחלה חשבו שזה רק עצמות של קורנליה, אבל אחרי בדיקה התברר שזה עצמות של שני אנשים, שזה עצמות של גבר ואישה, ובהתחלה, את יודעת מה אמרו? שאי אפשר להוציא מזה DNA, כי הם פשוט במצב, כן, כי במצב כזה, אחרי שהיו כל הזמן בתנאים קשים של הטבע, שקשה להוציא, ובאמת עוד עבדו על זה, והוציאו בסוף, כן, הצליחו להוציא DNA של אגברט, אז יודעים בוודאות, שהוא נהרג שם שזה שלו, אבל העצמות של האישה לא הצליחו. אז על סמך DNA אפשר להגיד שזה קורנליה. אבל המשטרה בסוף כן קבעה שזו היא, כי גם הארנק שלה היה שם וגם העצמות של האישה, נכון? אבל כן. מה קורה עם הילדים? לא מצאו עצמות של ילדים ולא מצאו בעצם שום דבר של ילדים. עכשיו העצמות האלה היו 13 קילומטר מהאוטו, מהמקום איפה שמצאו אוטו, ובאזור של 150 מטר, ככה זרוקים, כן? בכל המקומות כן. האלה. עכשיו הם הפסיקו, המחות, תום מחות ממש לחץ על משטרה שימשיכו בחיפושים, כי עכשיו מה הם חושבו? שיכול להיות שההורים נתנו, כאילו ההורים מתו ראשונים, כי נתנו כל טיפה של מים או של איזשהו נוזלים לילדים, ובסוף הילדים היה להם יותר כוח, והם המשיכו ללכת, וההורים כבר מתו מההתחלה, אז יכול להיות שצריך לחפש את הילדים יותר רחוק. אבל מצד שני, יכול להיות דווקא הפוך, שהילדים נפטרו מהתחלה, כי הם יותר חלשים, ואז ההורים קברו אותם איפשהו, נכון? זה גם יכול נכון. להיות. גם יכול להיות שההורים היו כבר במצב, סליחה, ילדים, היו במצב כזה פחד והרדה שהם התחילו לרוץ, ולהורים לא היה כוח לרוץ אחריכם, והם איפשהו נעלמו. ועכשיו צריך גם להגיד שבמקום הזה יש הרבה חיות, קויוטים, את יודעת, זה כזה כמו זאבים, לא בדיוק mm-hmm. כמו זאבים, אבל משהו דומה, אז חיה מטורפת, חיה טורפת, אבל גם מטורפת, שיהיה ברור, שיכלו לאכול את הילדים, אי אפשר לדעת. אז ממש המחות ממש כאילו דרש מהמשטרה שיחפשו עוד. לא בעצם הוא לבד עם המשותף שלו קשה, כי זה גם תנאים מאוד קשים של הטבע. אבל אז התחילו שערות של החול, והפסיקו החיפושים, לא רצו לנסוע. והמהוד היה בלחץ שעכשיו אם יש שערת של חול, אז זה בעצם עוד יותר יכולה לחסם את העדויות, איך לחסם את העצמות או לעשות כל מיני שם בעיות. אבל לא היה לו מה לעשות.
וככה אבל יכול להיות שבמהלך שבמהלך 13 שנים, סופות החול האלה יכלו לפזר גם את העצמות.
נכון, נכון.
אז יכול להיות
נכון.
שהם לא באמת הלכו 13 קילומטר.
כן, לגמרי, וגם בגלל זה הוא לחץ, מחות לחץ לחפש עוד באזור יותר גדול, אבל המשטרה mm-hmm. משהו לא הייתה כזאת בעת, כבר היה לי נמאס לה מכל הקייס הזה, ובשלושה חודשים אחרי שמצאו את העצמות, המשטרה כאילו קבעה שכל ארבעת האנשים האלה מתו שם במדבר, ועל אגברד לא היה שום שאלה, כי גם מצאו את ה-DNA שלו. קורנליה, בגלל שמצאו גם את הארנק שלה וגם עצמות של האישה, ועכשיו גם מצאו משהו שם באזור שהיה דומה, מה שכן מצאו זה התחתית של של הנעל, שהוא היה די קטן, אז אמרו שזה כנראה של ילד, אבל זה לא ברור, כי יכול להיות שגם, יכול להיות שזה גם לקורנליה היה כזה נעל. ומצאו חתיכות שדומות לבגדים של הילדים, משהו כזה, אז המשטרה קבעה זהו, גם שני הילדים שם נפטרו וסגרו את הקייס. קבעו, פשוט קבעו שזהו, שכולם שם נהרגו. אבל זה לא ברור, כי הילדים לא מצאו שום דבר מילדים. לא מצאו את העצמות שלהם, לא מצאו כלום, שום דבר שאפשר להגיד ב-100% שילדים שם, שם נפטרו.
כן, פשוט היה יותר מדי נוח למשטרה, כי עברו 13 שנים, וזה כל קייס כבר כאילו מלא זמן, אז למה להם להתאמץ עכשיו? אז כמובן שהם יסגרו ככה את הקייס, אבל זה ממש מוזר שלא מצאו כלום של הילדים. אז נכון. אילו יכול להיות מאוד שמישהו פשוט חטף את הילדים ורצח נגיד שני ההורים, והילדים כן בחיים.
אז שוב, אני חוזרת שוב לתיאוריות, כי התיאוריה הראשונה על זה שהם נכנסו לבסיס של צ'יינה לייק, ושם קרה משהו, והרגו את האנשים ואחר כך פיזרו את העצמות שלהם, או את הגופות, או לא יודעת מה.
אבל מה עם הילדים?
התיאוריה הזאת, כן, מה שתומך בתיאוריה הזאת, שבעצם המשטרה לא כל כך רצתה לשתף פעולה שם, כאילו זה היה, נמאס להם, הם ממש רצו לסגור את הקייס, אז כאילו שהם ידעו קצת מעבר למה שאחרים. התיאוריה
אבל
השנייה,
כאילו מצד שני המשטרה גם מלא פעמים לא כל כך משתפת פעולה, גם כשאין תיאוריה על איזה בסיס צבאי שהיה מעורב.
נכון, נכון. התיאוריה
וגם
השנייה
כאילו אם זה בסיס צבאי, למה לא מצאו כלום של הילדים? אז כאילו מה? הבסיס הצבאי נגיד פגע בהורים ולקח את הילדים, אבל איפה הילדים?
בדיוק. אז התיאוריה השנייה שעל ילדים פשוט מישהו חטף אותם, וההורים פשוט נתן להם ללכת. אבל זה גם לא הגיוני, כי למה נתנו ללכת להורים? יכול להיות שכן התמזל להם מזל, ומישהו עזר להם, אז הם יכולים להגיד מה קרה. עדיף כבר להרוג אותם, לא? אבל נכון. לא היה שום עדות שהם נהרגו, לא יודעת, ירי או משהו כזה. אפילו שלפי עצמות זה כבר קשה להגיד. ותיאוריה שנייה, שלישית, סליחה, שהם פשוט לא היו מוכנים למצבי טבע כמו שמצאו שם, וקצת לא חשבו שהם לא יכולים, שהיו יותר בטוחים בעצמם. ועכשיו מה המהות, תום מהות, מה הוא אומר, איך זה יכול להיות, מה התסריט, מה בדיוק יכול שקרה שם. אז בואי נחזור לזה שהם עזבו את ה-Treasure Island, את הבית מלון, והגיעו לפירנס קריק, למקום הזה איפה שהנקודת תיירים שרוצים לבקר הם בעמק המוות, עשו את הקמפינג שלהם בקניון הנפה, ואז נסו עוד בדרך הרגילה, כאילו יש שם דרך ממש שאפשר לנסוע, לבדווטר, זה לאזור הזה, זה אגם הזה שהוא יבש, והגיעו ממש בנס, הגיעו כי הם נכנסו כבר לדרך לבית של גיאולוג, שזה לא דרך ממש לאוטו, ובנס הגיעו לשם, והתעקפו כי האוטו היה לו בטח קשה לנסוע שם, ועד שהגיעו לבית של גיאולוג, אז שמו לב שכבר איבדו יותר מדי זמן, אז קצת פחדו שהם לא יספיקו למטוס, נכון? לקחו משם את הדגל ורצו לנסוע לכיוון מנגל פס, אבל שוב, הסתכלו במפה, ושם במפה הישנה הזאת יש את הקיצור דרך על אנוויל ספרינג קניון, וכאילו זה נראה דרך רגילה. אז הם התחילו לנסוע לשם, אבל זה לא דרך בכלל. זה שהם הגיעו לבית של גיאולוג בנס, אז שם זה בכלל כבר אי אפשר לנסוע, ובטוח לא באוטו משפחתית. ואז הם עצרו, והם הבינו שזה לא נכון מה שיש על המפה, ועכשיו מה הם יכולים לעשות? כאילו היו להם שני אפשרויות, האפשרות הכי טובה זה פשוט לחזור ברגל לבית של גיאולוג. הם היו די קרובים לשם, ובבית של גיאולוג גם היה אוכל וגם שתייה, והם, אבל שם הם היו צריכים לחכות עד שמישהו יבוא לבקר שם, או תייר, או מישהו שממלא שם את הספקת אוכל ומים, וככה הם יוכלו להציל את עצמם. אבל בטח הם היו כבר בלחץ של זמן, אז חשבו, הסתכלו שוב על המפה הזאת הלא נכונה, וראו שיש את הבסיס של צ'יינה לייק, בסיס צבאי. ועל המפה זה נראה שזה ממש קרוב, וזה לא היה קרוב. כי בטח אגברט חשב שבסיס צבאי זה בסיס כמו באירופה, כמו בגרמניה, שיש, את יודעת, יש שטח גדול, שטח עם גדר, ועל הגדר יש מצלמות ויש שומרים, חיילים ששומרים, וכשהם יתקרבו לשטח הזה, אז בטח ישר יראו אותם ויעזרו להם. וזה לגמרי לא נכון, כי זה לא בסיס כזה. פשוט אין שם דבר כזה, אין שם גדר, כי הם יכולים להסתובב שם הרבה קילומטרים, ואף אחד לא ישים לב. ואז כנראה שהם חשבו שככה הם עוד יכולים להספיק למטוס, אז הם בחרו את הדרך לצ'יינה לייק, לבסיס. וכשהתחילו ללכת לשם, כבר את מבינה, בחום הזה, זה אז, בקיץ הזה, היה 46 עד 47 מעלות. לא היה להם מספיק מים, לא כלום, והם הולכים. והוא נכנס לאיזשהו גבעה, באיזשהו שלב, אגברט, וחשב שאולי הוא מהגבעה הזאת יראה את לפי המפה, יראה את הבסיס. וכשהוא נכנס שם ורואה, ושם אין כלום, רק מדבר. אז באיזשהו שלב הם הבינו שכבר זהו, לא יכולים לחזור כי אין להם מספיק כוח, אין להם מספיק שתייה, כלום. אבל גם להתקדם זה לא ייתן להם כלום. אז זה לפי המהות, זה מה שקרה. אבל זה עדיין לא מסביר מה קרה עם ילדים. אז זה כאילו יש פה גם, יש פתרון ואין פתרון. כאילו עדיין לא יודעים ב100% מה קרה למשפחה, וחוץ מזה לא יודעים, גם פה הרבה אנשים אומרים שלא כל כך ברור למה בתוך האוטו נשארו כרטיסי אשראי של אגברט, למה הוא לא לקח אותם. אז מה את חושבת?
יכול להיות ש... אני כאילו ממש מתלבטת בין שתי תיאוריות. התיאוריה הראשונה של נגיד חוטפים שחטפו את הילדים, זו הסיבה שלא נמצא כלום. לא מעצמות ולא כלום שמקשר לילדים, אבל כן נמצא משהו של ההורים. יכול להיות שזה פושעים או לא יודע, צוחרי ילדים עברו שם באזור וראו את המשפחה, אז נגיד רצחו את שני ההורים ולקחו את הילדים. יכול להיות שלא בירי, וזו הסיבה שלא מצאו שם עדות לכדורים או משהו, ויכול להיות שזה היה, לא יודע, תקירות או חניקה, אבל גם מצד שני עברו מלא שנים, אז יכול להיות שפשוט תנאי הטבע כזה, תדעת, הרסו את הראיות ואת העדויות, זה יכול להיות שזה מה שקרה, ואני כן נוטה לתיאוריה של תום, שיכול להיות שהם פשוט הלכו לאיבוד, וגם לא נשמע שהחיפוש באזור שדווקא העצמות של ההורים נמצאו, היה חיפוש רציני וכאילו ממש מעמיק ומדויק, אז יכול להיות שהעצמות של הילדים כן היו שם באזור, טיפה רחוק, טיפה קרוב יותר, ופשוט לא חיפשו אותם, כי פשוט לא חיפשו נכון. אז יכול להיות שהם באמת הלכו לאיבוד, כבר הגיעו לנקודה כן, שאין להם אבל, אוכל.
אבל כמה רחוק ילדים יכלו עוד להגיע, את מבינה?
יכול להיות שבאיזשהו שלב ההורים פשוט עשו שק קמח לילדים וזכבו אותם. לא יודעת.
אבל, כן, אבל שוב, בתנאים כאלה, את מאבדת כל הזמן מים, וזה לא משנה אם סוחפים אותך או לא, אז את פשוט בגלל התייבשות, את באיזשהו
שלב נוטה. אז בתנאים כאלה גם קשה לי להאמין ששני מבוגרים יכלו ללכת 13 קילומטר, בחום של 45 עד 47.
זה ממש נס שהם הגיעו כל כך רחוק.
יכול להיות גם שהעצמות פשוט, איכשהו העצמות הגיעו לשם, לא באמת הם היו שם.
אז זהו שזה תעלומה, תעלומה עד עכשיו.
כי יש גם, כי אמרת בהתחלה גם ששניים וחצי קילומטר מהאוטו נמצא כאילו אנשים היו שם, לא?
כן, בן אדם אחד, שהוא כאילו עשה כזה בדק אם יש שם משהו שאם כדאי להתקדם, אז הוא הלך לבד וכל היתר נשארו על יד האוטו, כי זה היה רק מקום של בן אדם אחד שישב שם ושתה בירה.
הם כן, יכול להיות שהם פשוט סמכו יותר, יותר מדי על המפה, והמפה הייתה לא נכונה. אז באיזשהו שלב שהבינו שהם הלכו לאיבוד, אז כאילו האבא יצא מהאוטו כדי לחפש מה לעשות, ולא היה, לא היה להם הרבה מה לעשות.
לא, בשלב הזה, איפה שהם נכנסו, זה בעצם לא היה להם מה לעשות כבר. כי לא
ואת
יכלו
באיזה
גם...
תיאוריה את מאמינה?
קשה לי להגיד, כאילו רוב הסיכויים שהם פשוט, זה בגלל תנאי הטבע, זה קרה מה שקרה, אבל יש הרבה דברים שכאילו מפריעים. את צריכה, גם אני לא אמרתי, אבל האטום מהות, את מבינה כמה זה קשה הטבע שם, כי באיזשהו שלב הוא פשוט לא יוכל להמשיך חיפושים, כי המצב בריאותי שלו ממש ידרדר, ובגלל זה הוא לא יכול להמשיך. אז זה כנראה בגלל החיפושים שהוא עשה שם באזור, זה השפיעו אפילו לבריאות שלו. אז עכשיו הוא לא ממשיך, כן, את מבינה? אז הוא לא ממשיך, אבל הוא ממש מצפה, מקווה, שמישהו כן באיזשהו שלב ירצה לחפש את הילדים.
אני זוכרת שפעם ש...
כן?
תמשיך. אני זוכרת שפעם אחת ראיתי סרטון ביוטיוב על הקייס, ואיזה יוטיובר, אני לא זוכרת מה השם שלו, אבל הוא עשה כזה, נכון, עם גוגל מפס את יכולה לראות כזה, עם המצלמה של גוגל, את האזור, והוא ראה שם את האזור, וזה באמת אזור כאילו מדברי נטוש. אפשר כן. בשנייה פשוט ללכת לאיבוד, אם אתה לא, כאילו לא כזה מכיר את האזור, ואתה לא יודע מה קורה שם, ובכלל הרכב שלך לא רכב שטח מתאים, אז אפשר בקלי קלות פשוט ללכת לאיבוד שם, ועם תנאים כאלה, כמה זמן כבר בן אדם יכול לשרוד בתנאים כאלה?
מה שאני קראתי זה אפשר משהו כמו יום יומיים, אז הם גם ככה כמובן. שרדו המון. אבל מה שאני באמת כועסת פה, גם על דבר אחד, שמוכרים דברים לא אקטואליים במקומות כאלה כמו נקודת התיירות שם.
לגמרי, זה מה זה רשלנות?
בדיוק, וזה עוד בשפה אחרת, אז כמובן שמישהו איזשהו תייר מאיפשהו שם, אז הוא ייקח את השפה שלו, נכון? אבל זה ממש ישן, מאיפה הוא לא לדעת שזה כבר לא אקטואלי? עוד מישהו... כמו גרמני, שאצלם הכל כזה מסודר, ומה שכתוב זה בטוח ככה, נכון? אז הוא בטח לא חשב שזה לא אקטואלי, אז למה מוכרים דברים כאלה? זה גם
וגם מעניין.
אני בטח לא הייתי חושבת שזה לא אקטואלי, אם הייתי מוצאת איזשהו משהו בעברית או בפולנית, אז הייתי לוקחת את זה, נכון?
ברור. גם מוכרים את זה באופן רשמי, כאילו, זה לא עולה על הדעת שזה לא נכון. אבל גם תגידי, אין שם באזור, נגיד, סימנים כזה, סימוני דרך ושלטים ותמרורים, כלום?
לא שם, כי זה אזור נורא, נורא גדול. את לא יכולה, אפילו אסור שם לאזור הזה, איפה שבית של גיאולוג, אסור להיכנס עם אוטו. אסור. כי זה פארק לאומי, אסור שם להסתובב עם אותו, אז זה שהם נכנסו שם ונסו זה גם נס, וגם זה נגד החוק.
זה ממש מוזר, כל הסיפור הזה ממש מוזר.
אז אני לא ממש יודעת מה לחשוב על זה, כי גם את זוכרת את הדיאטלוף פאס, את הקבוצה.
כן, פרק 14.
בפרק 14, מישהו לא הקשיב, אז אני מזמינה, שם גם היו התיירים, סטודנטים שנכנסו, רצו שם לטייל באזור ממש קשה בסיביר, וגם היה לי די ברור שזה בגלל מצבים של טבע הם נהרגו שם. אבל מה שאני קוראת עכשיו, כי אחרי 50 שנה נראה לי, הצבא והממשלה הסובייטית סגרה את התיקים של הסטודנטים, ואמרו שרק אחרי 50 שנה אפשר יהיה לפתוח אותם ולגלות מה כתוב שם. ועכשיו כבר עבר 50 שנה, ולאט לאט פותחים את התיקים, והתברר שם שזה לא כזה ברור, שזה טבע גרמה להם.
לא באמת?
כן, כי את זוכרת היה שם איש, אז שהוא היה יותר מבוגר מהסטודנטים.
כן, ובכלל הגופה שלו לא הייתה שלו בסוף.
בדיוק, אז התברר שזה משהו שם עם KGB, KGB, המוסד שלהם. אז זה עוד לא ברור עד הסוף, אני בעצם אם אני אמצא משהו יותר עכשווי, אז אני אעשה פרק נוסף לזה, אבל התברר שזה לא כזה פשוט, כמו שאני חשבתי שטבע פשוט, אז שם נפל השלג וכולם ברחו מהאוהל וככה נפטרו. יכול להיות שזה בכלל לא התשובה. אז גם פה אני
זוכרת שאז, אני זוכרת שאז גם הייתה תיאוריה על זה שהיה איזה ניסוי צבאי, שניסו להשתמש בהם או משהו.
כן, ואז את זוכרת אמרנו לא, זה בטח לא, גם אני אמרתי מה פתאום, היו שם הרבה ניסויים, וזה עכשיו כשפותחים את התיקים שם, אז אני קראתי שזה לא כזה ברור, שזה יכול להיות, שזה לגמרי יכול להיות, אז אם אני אמצא משהו יותר עכשווי, אז נעשה גם פרק כזה הסבר.
כן, גם יכול להיות, תקשיבי, יש מלא גם ניסויים על ילדים קטנים בארצות הברית, מלא ילדים נחטפים ולא מוצאים אותם מלא זמן, וגם יש, כאילו יש מלא חטיפות של ילדים, סוחרי ילדים, ניסויים על ילדים, כאילו בארצות הברית לא חסר, במיוחד לא בשנות ה-90, אבל לא יודעת, הכל יכול להיות.
הכל יכול להיות, כן. אז
אבל זה נשאר בגדר תעלומה, וזה כאילו, מה זה הורג אותי?
אז אולי מישהו, אני מקווה ש... כן, אני מקווה שכמו תום מהות חושב ומקווה שמישהו עוד ירצה לחפש את הילדים שם. זה לא קל, ממש לא, אבל יש הרבה שמתעניינים עדיין במקרים כאלה שלא פיתרו אותם עד הסוף, ושהם כן רוצים למצוא, אז יכול להיות שמישהו כן יעשה את זה, ואנחנו נדע.
וואי, עבר מלא זמן.
כן.
27 שנים.
נכון.
כן, זה ממש עצוב, כי הילדים ממש קטנים.
ממש עצוב. אני לא מתארת לעצמי מה הם עברו כשהם תפסו שכבר אין להם מה לעשות, גם להתקדם זה לא יעזור להם, וגם אין להם מספיק כוח בשביל לחזור.
בדיוק, את מבינה כאילו גם הם לא חטפו אותם.
כן, איזה טעות גדולה הם עשו שלא חזרו לבית של גיאולוג, אבל מה שמהוד אומר, יכול להיות שהם אפילו לא הבינו את הפרינציפ של הבית של גיאולוג, כי יכול להיות שהם חשבו שזה בית של מישהו ואסור להם להיכנס לשם. אי אפשר לדעת, כי הם לא נכנסו שם. את מבינה?
אני חושבת שאם... באותו רגע היו מבינים שאין להם מה לעשות, והם כאילו באמת היו עבודים, הם בטח היו נכנסים. יכול להיות שבשלב הזה הם עדיין לא הבינו שהם כל כך עמוק בתוך המדבר ואין להם מה לעשות.
לא, שם הם עוד לא הבינו, כי הם חשבו שעדיין יש את הקיצור דרך, והם יוכלו להגיע ממש לדרך הרגילה שהאוטו עובר.
וואי, איזה נורא זה, בטח ההורים ממש האשימו את עצמם.
נכון, אז הבית הגיאולוג כשהם הגיעו לשם, אז אוטו עדיין היה בסדר. הצמיגים היו קרועים רק כשכבר עברו את הבית הגיאולוג, כשנכנסו ממש למדבר, וממש לא היה שם שום דרך, אפילו לא שביל קטן. אני אשים תמונות גם של המקום הזה, ופשוט קשה לדמיין את זה, אבל כשאתה רואה בתמונות, זה ממש מצבים נורא קשים, נורא קשים.
נכון. ומי שמאזינים שלנו יצא לו לבקר שם, יכול להיות שהוא יכול לספר לנו גם. כי את זוכרת שעשינו את הפרק על ג'סטין ועמק הצללים, אז אחד מהמאזינים כן היה שם, והוא סיפר לנו את החוויה האישית שלו.
לגמרי, וגם הייתה איזושהי בחורה נחמדה שכתבה שהיא צוללת, ודווקא נכון. נתנה לנו מחמאה על טינה וואטסון. איזה פרק זה?
טינה וואטסון זה היה פרק 17. חלק א' וחלק
ב'. מישהו לא הקשיב, אז מזמינים, אז קיבלנו מחמאה.
וג'סטן ועמק הצללים זה פרק 10. סליחה.
נכון. אז היא אמרה שממש לא רע, הסברנו על כל התנאי של צלילה, אז זה ממש מחמאה בשבילנו. אז אם מישהו היה באזורים האלה, ואני מאמינה שכן אנשים מגיעים לשם, ויכול לתת לנו קצת הסבר ומה התנאים שם, אז בכיף ממש. וכנראה שוב נעשה סקר, לא? פאטן, מה את אומרת?
בטח, בטח. זה הקטע שלנו, לא?
בפרק האחרון, את לא יודעת אם שמת לב, על 4 אנשים כן הצביעו שבעצם אי אפשר היה לראות מרעיון שהוא נפצע. אז 4 אנשים חשבו שבאמת משטרה לא יכלה לדעת שהוא פצוע. אבל רוב האנשים כן חשבו שזה ממש...
שהייתה לו דרך לדעת.
לא נתנו, כן, שלא נתנו עזרה לרעיון. אז פה גם אנחנו נשאל מה אתם חושבים, מה קרה שם.
נכון. בואי נראה לאיזה אחת מהתיאוריות המאזינים שלנו חושבים שקרתה שם עם המשפחה.
זהו, אז בסדרה שלי הקצרה על קייסים מכל מיני, קשורים לכל מיני מצבי טבע, אז היינו כבר בשלג, היינו במים, היינו בחול, פעם הבאה נהיה באוויר.
זהו, רציתי להגיד לך, נשאר אוויר, ודווקא באוויר יש קייסים מאוד מעניינים, על מטוסים שהלכו ולא חזרו.
נכון.
ואפילו יש דוקומנטרי בנטפליק.
תודה על הקשבה, תודה על כל התגובות, תודה על הלייקים, אוהבים אתכם.
תודה.
ומחכים בפרק הבא. ביי ביי.
נכון. אנחנו נתראה שבוע הבא. ביי ביי.